התוכנית שלנו יש לה איזושהי סגולה תמיד ליפול על תאריכים מיוחדים. ומה כל כך מיוחד בערב הזה? חפהי בשבט, אתם שואלים בטח. אז לפני שאני אומר לכם, נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הטכנאי, שלמה פולק הוא המפיק שעונה לשיחות שלכם ב-03-500-9393, בצלאל כהן מנהל התוכניות, ואנחנו פונים להסביר מה כל כך מיוחד באמת בתאריך הזה. אז תראו, הדבר הראשון המיוחד הערב הוא הכמות האדירה של המאזינים החדשים שמצטרפים אלינו. מפני שאם אני לוקח את הנוסחה של מאות אלפי מבודדים, פלוס 957 אלף ירושלמים שכרגע כנראה לא מעזים להוציא את קצה הפעם מחוץ לבית, פלוס עוד כמה מיליונים ברחבי הארץ שמעדיפים להסתגר בבתיהם עם תנורי חימום כמזג האוויר הסוער, והנה, קיבלנו כמות אדירה של מאזינים חדשים שמצטרפים הערב למשפחת קירות שקופים. הדבר השני, שבאמת מיוחד בתאריך הזה, כ"ה בשבט, הוא שהלילה חל יום היורצייט של אמי מורתי זיכרונה לברכה. ובהקשר הזה, הייתי מבקש לפתוח את התוכנית במונולוג קצר. שולחן השבת בבית הוריי מעולם לא היה שגרתי. מאז ומתמיד היה מוקף באורחים שאת רובם לא הכרתי, לא בשמותיהם, בטח שלא במעשיהם. היו אלו אנשים גלמודים וחבולים נפשית, כאלו שקצב החיים שלהם היה סוער, סוער מן הרגיל. בכל ליל שבת, בזה אחר זה, בשתיקה אופיינית היו זורמים אל תוך הבית אנשים חבולים, חבולים בעיקר בנפשם. מוציאים כיפה לבנה מקומטת מהכיס, מניחים אותה על ראשיהם כשהם מקשיבים לקידוש שערך אבי שליטה. את מערך החסד הגדול הזה ניהלה אמי ז"ל בדרך אפופת מסתורין. ולא רק אותו. מעת לעת, היה המטבח הביתי שלנו הופך למטבח תעשייתי. כשאימא ז"ל מוציאה מהתנור תבניות בסרט נע, תוך שהיא מתזזת בין ערבוב סירי ענק להכנת סלטים מושקעים, וכך, לפעמים בהתראה של כמה שעות, הייתה סעודת מלאכים מושלמת, עושה את דרכה לזוג יתומים שהתארס באותו ערב, או לשמחת ברית של מסכני עמך ישראל, שלא הסתדרו עד הרגע האחרון. עם בעלי הדוכנים בשוק העירוני, עשתה הסכם חשאי. לשמור בצד את כל השפע שהיה אמור להיזרק לקראת סוף השבוע, לטובת איסופו לנזקקים. וכך, בכל סוף שבוע, הייתה מקיימת חלוקת פירות וירקות לקהילות שלמות של אברכים, ונזקקים. את אלו שלא יכלו לבוא בעצמם לחלוקה, מי בגלל סיבות רפואיות ומי בגלל קשיים נפשיים, אותם היא לא שכחה. עליהם הייתה מגיעה באופן אישי ומכניסה את הקרטונים ממש עד לתוך ביתם, בידיה ממש. דלת ביתנו לא ננעלה מעולם. אמא תמיד אמרה, דלת של בית אסור שתהיה נעולה. כך דרשה וגם קיימה. גם כשהכניסה לביתה נערים, יתומים, כאלו ואחרים לתקופות ממושכות. אמרה ועשתה. אמא ז"ל הייתה מחנכת דגולה. מעולם לא הטיפה לנו ולא הרבתה בהרצאות מוסר. היא פשוט הייתה דמות למופת. אצילות הנפש שלה, החיוך החם, הרצון הבוער להעניק, יצרו את הדוגמה האישית המיוחדת שלה, שמילאה את כל הבית. באופן קבוע הייתה פותחת את ספר התהילים הנצחי שלה, ומיד היה הבית מתמלא בצלילים נעימים של תפילה מהולה בדמעות. פעם היו אלו דמעות של בקשה, ופעם דמעות של שמחה. הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא היה כל כך אמיתי, כל כך חי. הקדוש ברוך הוא היה איתה כל הזמן, מוחשי כל כך. עד שחלתה. כששכבה בבית החולים על ערש דווי, ישבתי אז סמוך למיטתה. והיא הייתה מאוד מאוד חלשה. כנראה כבר הרגישה שקיצה קריב. באפיסת כוחות לחשה לי, אני מבקשת ממך שתכוון טוב בכל מילה בקדיש. זה מה שהיה חשוב לה בשעות הקשות הללו. שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ימים בודדים לאחר מכן נפטרה. ממש ממש בתאריך הזה, כ"ה בשבט. על מצבתה נכתבו מילים בודדות. חינכה את בניה לתורה ועשתה צדקה עם הנצרכים. מילים שכל כך אפיינו אותה. עברו מאז 18 שנה. היום אני עמוק עמוק בשדה החינוך, וככל שאני הופך בדבר אני מבין שסוד החינוך אינו טמון בפילוסופיות התנהגותיות, לא בהטפות מוסר תמידיות, ובטח שלא בעונשים וביקורת. אמא זיכרונה לברכה לימדה אותנו שהחינוך תלוי במשהו אחר לגמרי. בחום, באהבה, בנתינה, ובעיקר, בעיקר, בתמונה שנצרבת לילדים, בלב. מאזינים יקרים, הלילה חל יום היורצייט של אמי מורתי. אני ממש מבקש לתת לכם את השם שלה, ולבקש מכל מי שיכול ללמוד משניות לעילוי נשמתה ב-24 שעות הקרובות, כל מי שיכול לומר תהילים, להתחזק באיזשהו עניין אחד, כל אותם מתייעצים או מאזינים שאולי קיבלו ממני איזושהי תועלת קלה שבקלות, ואולי גם לא. בבקשה תעשו את זה. מצווה, חיזוק, לימוד תורה, משהו ביום הזה היורצייט, כ"ה בשבט, שהקדוש ברוך הוא גלגל ש... המיקרופון הזה שניתן לנו כאן כל יום רביעי, ייפול בדיוק ביום היורצייט שלה. בבקשה, גם תשתפו מכרים, תפרסמו את השם הזה. כל מה שאפשר להתחזק בלעילוי נשמתה, אני אשמח. אם אתם מפעילים, אפילו לא ביום הזה, אלא בשבת הקרובה, חברות של תהילים וכדומה, תזכירו את השם שלה. אמי מורתי, ברוריה בת תמר. כל מי שיכול לכתוב את השם הזה על המקרר, בטלפון שלו, לעשות איזשהו חיזוק, אם אתם, יש לכם בנים בישיבות, תנו להם את השם הזה שיתלו, בנים בתלמודי תורה, אם אתם מלמדים, תגידו בכיתה, משנה, שתיים עם התלמידים, להקדיש את היום לעילוי נשמתה. ברוריה בת תמר. ואין לי ספק שכמו שכך היה דרכה לעשות פה בעולם הזה כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה טוב, היא תשתדל לגמול טוב לכל המשתתפים במצווה הזו. אמן.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
ולפני שאנחנו נציג את הנושא של היום בעזרת השם, רק נספר לכם, תושבי נתיבות בדרום, היה לנו הרבה ביקוש לערוך סדנה חינוכית אצלכם, אז הנה בקשתכם נתקבלה, ובעזרת השם ביוד ג' באדר תיפתח סדנה בנתיבות לזוגות, או כמובן לבודדים, או לכל מי שמעוניין ללמוד את נושא החינוך, 5 מפגשים מלאים איתי בעזרת השם, בעיר נתיבות, זה יהיה בבית מהריץ ברחוב שלום בונייך. אני אתן לכם טלפון שהוא מיוחד להרשמה אך ורק לסדנה, לסדנאות שלנו. גם הסדנה בירושלים שהתחילה כבר בשבוע שעבר, אלו שעדיין רוצים לקפוץ על הרכבת הזו ולהצטרף, גם יכולים. אז טלפון אחד לנושא הסדנאות, הסדנאות הוא 058-60-35-702. אני חוזר, 058-603-5702, סדנה חדשה בנתיבות, וגם מי שרוצה עדיין להספיק להצטרף לסדנה שיש לנו גם בנתיבות וגם בירושלים. הסדנה בנתיבות תתחיל בעזרת השם ביוד ג' באדר א', לא אדר ב', אלא אדר א'. טוב, הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב הוא בדרך כלל הנושאים שאני מעלה כאן, הם עולים יותר מכם, מהציבור, מהשאלות שאנחנו מקבלים, מהטלפונים שאנחנו מקבלים במהלך השבוע, מהמיילים שמקבלים. ולאחרונה, לצערנו הרב, שוב עולה הנושא הזה של התמודדות במשפחה, משפחה שבה בני הזוג לא מסתדרים, ואני לא מדבר על לא מסתדרים פשוט, אלא על כאלו שכבר נמצאים בטרום גירושין או בהליכי גירושין מתקדמים. ואיך עומדים מול הילדים? למשל, אם פתאום מגיע ערב שבת, ופתאום היה עוד איזה פיצוץ, ואבא נעלם, או אמא נעלמת, ופתאום נמצאים בשולחן שבת, ואין אבא, אבא לא נמצא. והילדים שואלים, כי בהרבה מן הבתים, שאפילו שעומדים חלילה ממש לפני גירושין, לא תמיד הילדים בכלל מרגישים את זה. לא תמיד הילדים יודעים לפרש, הם מרגישים שיש איזשהו מתח באוויר, אבל לא כל הגירושין נעשים מה שנקרא בכל תרועה רמה, ובצעקות ובמריבות אינסוף. הרבה פעמים זה נעשה באלגנטיות, בשקט, במתיחות, בקור, בהתעלמות אחד מן השני, וזוגות שלא מדברים אחד עם השני. ועל הבית יורד מתח, יורדת עצבות, ופתאום הילדים שואלים, אמא, איפה אבא? או פתאום תקופות ממושכות שאמא לא בבית או אבא לא בבית. הילדים שואלים, אנחנו ההורים לא תמיד יודעים מה לענות. או חלילה במקרים חמורים יותר שכל צד רוצה למשוך את הילדים אליו ומשתמש בילדים כנגד הצד השני. או מדברים שרה אחד על השני באוזני הילדים מתוך רצון לנקום. כולנו יודעים לדבר יפה ולהסביר שזה לא ראוי, וככה לא עושים, וגם אם אתם רוצים להתגרש, צריך לעשות את זה בתהליך מול הילדים, ובצורה אלגנטית. הדיבורים הם מאוד מאוד יפים, אבל התוכנית שלנו בדרך כלל, כידוע לכם, עוסקת בחלק של הלמייסה. איך עושים את זה בפועל? לא מה צריך להיות, אלא איך צריך להיות, איך עושים את זה בבית. אז קודם כל, הייתי רוצה להתייחס בכמה מילים לעצם התופעה הנוראה הזו שאנחנו חווים, לא רק בארץ, גם בעולם, הנושא הזה של ריבוי גירושין. אנחנו כבר דור שני של תינוקות שנשבו בשדות החינוך, או יותר נכון, בשדות אי החינוך. ההורים הצעירים של היום, הם בהרבה פעמים, בעצמם ילדים שגדלו בבית שבו החינוך היה שאם קשה לך, אז אתה בורח. ילד לא מסתדר בתלמוד תורה. אז מה נעשה? נעביר אותו תלמוד תורה. הוא לא מסתדר גם בשני. נעביר, נחליף את המורה, נחליף את הרבן, נתלונן להנהלה. מה זאת אומרת? ילד קנו לו איזה משחק, וזה לא מוצא חן בעיניו. טוב, עוד חודש, עוד שבוע, נעשה לך מבצע, נקנה לך משהו אחר. אנחנו, יש לנו כאילו רצון לרצות את הילדים. כל משהו שלא מסתדר לילד, מיד אנחנו מנסים לסדר אותו בעבורו. אנחנו עושים את זה כהורים, מתוך רצון טוב, אני רוצה להיטיב עם הילד, רוצה שיהיה לו טוב, אני לא רוצה שהוא יסבול. הכל טוב ויפה. אבל המסר שהילד סופג בגיל הצעיר הוא, שכשמשהו לא מסתדר, אני לא אומר משהו קל, שמשהו טיפה רציני לא מסתדר לי, אני מחפש, זה נקרא חשיבה בררנית. אני רוצה לברור משהו אחר, לברור לעצמי מקום אחר, מציאות אחרת, במילים פשוטות, לברוח מהקושי. לברוח מההתמודדות. היום זה במודה. אין אישה שלא לקחת חופשת דיכאון פעם בשבוע. פעם בשבוע, במיטה, לא, היום אני לא עושה, היום אני לא עושה, אין לי כוח, אני בלי מצב רוח, אני על הפנים. אנחנו גדלנו כבר דור שני של ילדים שגדלו באווירה כזו, שכשמשהו לא מסתדר וכשאתה מסכן, אז מרחמים עליך, אז נותנים לך תשומת לב, אז אתה יותר מקבל, נקרא לזה חום, אהבה, קרבה. תעשו חושבים על הילדים שלכם בבית. הילד שמסתדר, הילדה הטובה הזו, שמורידה את הזבל ועושה לך קניות, ושוטפת כל ערב את הרצפה, ועושה את הכל ושיעורים. מתי הילדה הזו מקבלת חיבוק? מתי היא מקבלת חום, אהבה, מילה טובה? כמעט ולא. אבל דווקא אותה ילדה או אותו ילד שעושה לנו בעיות, שבוכה, שלא מרוצה, מספר כמה הוא היה מסכן, ומה עשו לו החברים היום בתלמוד תורה, וכמה אנחנו הורים לא טובים, וכמה הבטחנו לו ולא נתנו. כמה אחוז מהשעות שלנו אנחנו מקרקרים סביבו, כדי לרצות אותו, כדי שירגיש טוב, כמה אמא מסתובבת מהמטבח לסלון, מהסלון למטבח, כל לילה כשהילד כבר ישן עם איסורי מצפון נוראיים, איזה אמא ראה אני, כמה הילד שלי כל הזמן ממורמר. הילדים מהר מאוד תופסים את הפרינציפ הזה, שכשאתה מסכן, חושבים עליך. אתה מטריד את ההורים, ההורים מודאגים לגביך, מנסים לרצות אותך, רוצים שיהיה לך טוב. הילד גדל באווירה שהמסכנות היא משתלמת. מה לעשות? הילד הזה, יום אחד נהיה כבר בחור, הילד הזה כבר מלווים אותו לחופה. ופתאום הוא מגלה מה זה חיי נישואין. פתאום הוא מבין שלא הכל כזה ורוד, ולא הכל כזה חלומות, ויש הבדלים מובנים כל כך קיצוניים בין האיש לאישה, שזה כשלעצמו שנה ראשונה חתן עובר איזשהו משבר באופן טבעי, שהוא עוד לא מבין את המערכת בכלל. ואז מה מיד הדפוס הפעולה הנפשי שלו, זה אפילו לא שכלי. קשה לי, אני לא יכול. אולי עשיתי טעות, אולי צריך להתחתן עם אחת אחרת שכבר נפגשתי איתה, ולא עם זו. החשיבה היא לא איך אני מתמודד, מה עליי ללמוד, מה עליי לעשות, איך אני משפר. אולי זו חשיבה בהתחלה, אבל כשנתקלים בקיר קשה, מיד המחשבה מספר 2, פלן בי. בוא נראה איך אפשר לצאת מהעסק הזה. רוב רובם, תשאלו דיינים בבתי הדין, רוב רובם של התיקים שמתגלגלים לקראת גירושין ממש, המקור שלהם, ברובה דרובה של המקרים, המחנה המשותף שבכולם, אין כוח להתמודד. אני מעדיף לפרק את החבילה, אין לי כוח, לא, 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 ועוד יש ילדים ברקע, לא, לא, לא רוצה להתמודד, לא יכול, לא, לא, אין לזה סיכוי. ואז כמובן מגבים את זה, כל מיני טענות, ואפילו חוות דעת מקצועיות, הוא לא נורמלי, לא יש לו בעיה כזו, יש לו, יש לו כל מיני שמות של הפרעות אישיות, מדביקים לו, עולה כבר איזשהו סטיקר, ואז גם יש הצדקה לגירושין. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר ענה על הטענות הללו של הדור הזה, כבר בבריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, למה אכלת מהעץ? הלא אני ציוויתי אותך לא לאכול. הוא אמר לו, האישה אשר נתת עמדי, היא השיעתני ואוכל. אומר רשי, שלוש מילים. כאן כפר בטובה. האישה אשר נתת עמדי, לא, האדם לא אומר את זה לעצמו לפעמים, בחיי הנישואין. זה אישה נפלתי. זה בעל קיבלתי, זה בעל. האישה אשר נתת עמדי, הכל נובע והכל מתחיל מכפיות טובה. אז אתה לא מעריך. ולמה חתנים צעירים או זוגות לא מעריכים זה את זה? כי כמו שאמרתי, זו האווירה שאנחנו גידלנו אותם בבית. לא חינכנו אותם להעריך כמה טוב יש להם. לא חינכנו אותם כל לילה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאני בריא ואני הולך ואני יכול לזוז. ותודה רבה שיש לי אבא ויש אמא ויש בית. על הדברים הפשוטים לכאורה. לא שמנו על זה דגש. הילד לומד שככל שהוא יהיה יותר ממורמר ועצוב, כך אולי הוא יקבל יותר. אם הוא יקבל טיול וישאלו אותו בסוף הטיול, נו, איך היה? לא, ובסוף לא עשינו קייקים, ורציתי זה, ומה, וחשבתי ככה, ותיקח אותי פעם הבאה. טוב, טוב, אתה יודע מה, עוד שבועיים ניקח אתכם עוד פעם, יהיה עוד יותר טוב. כאילו חשוב לנו שהילדים יהיו מרוצים מאיתנו. מה שאנחנו לא שמים לב, זה שאנחנו מגדלים דור, שכשהוא נתקל בקשיים, אוטומטית הוא מתמסכן. ראיתם פעם הבדל בין גבר לאישה? אישה קמה בבוקר עם 38.5 מעלות חום. אני מדבר לפני הקורונה. קמה, מתלבשת, הולכת לעבודה, חוזרת, מנקה את הבית, עם חום. גבר, יש לו 37.1. אני לא מרגיש טוב. תודי בעבודה שאני לא יכול לבוא, אני לא יכול לדבר עם אף אחד. מה קרה? 37.1, מה קרה? הוא כבר לא יכול. היום לצערנו הרב גם המשוואה הזו הולכת ומדרדרת. אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו להתמודד, לא עם הקושי, עם האתגר. להבין שהאתגר הזה שיש לך, הקדוש ברוך הוא נתן אותו לפתחך, תחבק אותו. אל תבעט בו. אל תברח ממנו. ומה קורה לכל המתגרשים? הם חושבים שבזה שהחבילה נפרדה, ברוך השם, זה פתרנו את הבעיה. מה קורה להם אחרי חצי שנה? פתאום מה הם מגלים? שהם לא ברחו משום התמודדות, הם רק התחילו את ההתמודדות. ועכשיו ההתמודדות הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכבת, ואי אפשר, הרבה פעמים אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, בטח אם הוא מאוד אחור. אבל זה לא הנושא שלנו, אנחנו לא עוסקים בחינוך מבוגרים. מה אנחנו עושים עם הילדים? מה עושים בבית שבו הוא חלילה בתרום תהליכי פירוק? מה אז עושים? קודם כל, המשוואה הזו שאומרת, או המשפט הטיפשי הזה שאומר, צריך לשמור על הבית בכל מחיר, הוא לא נכון. אם מאחד מהצדדים אין נכונות לעבוד ואין נכונות לכלום, ולפעמים זה יכול להיות בית שבו מופעלת אלימות כלפי ילד מאחד ההורים, או דברים שהם באמת באמת קשים, אז לא, אז נשאיר את הילד הזה בין החמש, והילדה בת הארבע, שיגדלו עוד 10-15 שנה עם אבא או אמא מפלצתיים, העיקר שלא יתגרשו, שנשמור על השלמות של הבית, זה לא נכון. אם ההורים אינם מתכוונים לעבוד על עצמם, לעשות שינוי, בהרבה מן המקרים, אני לא אומר את זה הלכה למעשה, כמובן כל אחד מבין אותי, שבכל מקרה צריך לדון לגופו בעומק, אבל ככלל, במקום שהחיים יהיו חיים של סבל, בהרבה בין המקרים יכול להיות עדיף שיפרדו. אבל מה שהכי לא נכון לעשות, זה השקט הזה, שלא מסבירים כלום לילדים. אמא, למה אבא לא נמצא בשולחן שבת? לא, הוא יצא, הוא עושה סיבוב, יש איזה מישהו, הוא הלך לעשות חסד עכשיו. כל מיני סיפורים שהילדים לא קונים אותם. זה נראה באופן טבעי שהילד קנה את ההסבר, זה שקר. כי אולי השכל שבו קנה את השקר שלנו, אבל לא הלב. הלב של הילדים מרגיש. לא לענות לילדים, זה הרבה יותר חמור. צריך, אני אומר כאן כלל, כל פעם כשילד שואל משהו, וזה יכול להיות מכל מיני תחומים, שואל שאלות, ולא תמיד נעים לנו לענות, או אנחנו חושבים שלא צריך לענות, או לא לידע אותו. השתיקה היא לא נכונה. צריך לענות לילד, אבל תשובה שהדעת שלו יכולה לסבול. תשובה שהדעת של הילד יכולה לסבול. לפעמים ילדים שואלים, אני יודע מה, אבא, תגיד לי, אני רוצה לדעת, מי עשה את הים? מי עשה את הבניין הגדול הזה, היפה הזה? אנחנו רוצים ילדים יראי שמיים, אנחנו אומרים לו, השם עשה. זה נכון, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל זו איננה תשובה שמניחה את דעתו של הילד, למרות שהיא מלאה ביראת שמיים טהורה. צריך לתת לילד תשובה שהילד יכול להכיל אותה. אבא, מה קרה? שמעתי בחדשות כך וכך וכך. נניח שיש איזה, לא יודע מה, איזה חולי חדש, או איזה משהו קשה, שאפילו ילד יכול להיכנס לחרדה. זה שאנחנו שותקים ואומרים לו, לא, זה שטויית, לא, תיתן להם, זה לא נכון. צריך לענות לילד, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ויש השגחה פרטית, נכון, יש איזה חולי מסוכן, וצריך להיזהר ממנו. וגם אפילו אם אדם נדבק בחולי הזה, תמיד הוא יכול להתפלל, ויש גם השתדלות שאפשר לקחת תרופה, הקדוש ברוך הוא עוזר. זאת אומרת, גם אם אנחנו מדברים, אני מדבר, כשאני אומר חולי, אני מתכוון לנו איזשהו חולי נורא והיום, אפילו אחי, תמיד לתת לילד איזושהי תשובה שהדעת שלו יכולה לסבול. אבא, למה אסור לדבר עם זרים? למה אסור ללכת עם פלוני אלמוני? הוא פעם קרא לי. אז אל תגיד לו, לא, כן, אתה יודע, הוא חוטף ילדים, הוא... למה אנחנו ממציאים כל מיני מילים? אפשר לומר לילד בשפה פשוטה, יש אנשים, יש, כשמגיע בן אדם זר, אנחנו לא יודעים מה הכוונות שלו. ויש אנשים שהם יכולים להזיק למישהו. הם יכולים לגוע בו למרות שהוא לא רוצה. אני אומר לך שאם איש מבוגר אומר לך בוא איתי, אפילו שזה איש מוכר, אתה לא הולך. זאת אומרת, אתה כן נותן איזשהו הסבר מסוים לילד, אבל שמניח את דעתו הקצרה. אז נמצאנו למדים, לא השתיקה נכונה, ההתעלמות ודאי לא נכונה. הסברים, מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה על כל מיני נושאים, ודאי שלא נכונים. אבל צריך לתת לילד, אני אומר כלל, כשילד שואל שאלות, צריך לתת לו את המידע ברמה שהדעת שלו יכולה לסבול. זאת אומרת, אם ילד שואל, אמא, למה אבא לא בבית? אפשר להגיד לו, אבא מאוד כועס עכשיו, ולכן הוא רוצה קצת שקט. זה לא שקר. אבל זה משפט שהילד לפחות מבין אותו. אבא, למה אמא נעלמה כל כך הרבה זמן? אמא מרגישה קצת לא נוח בבית, יש לנו קצת אי-הבנה, בעזרת השם היא תחזור. אם ירצה השם היא תחזור, אנחנו מקווים שהיא תחזור. היא הלכה לנוח קצת. לתת איזשהו מענה, אבל מענה שהדעת של הילד יכולה לסבול, ולעשות את זה בחוכמה. אולי עשיתי טעות שפתחתי את הנושא הזה בשידור, מפני ש... אי אפשר באמת להכיל את הכל, אבל התוכנית שלנו נוגעת בכל זאת כל פעם בנושא אחר, וגם בנושאים רגישים. אבל כן, בהחלט יש מקום. אני מעריך שמאזינים לנו גם אנשים שאולי נמצאים במקום הזה, בשלבים הללו. יש מקום להתייעץ באופן אישי. אז אנחנו תכף יוצאים להפסקת פרסומות, לא לפני שנאמר לכם שעכשיו הוא הזמן, לטלפונים שלכם, אתם יכולים להתקשר עכשיו ל-03-500-93-03-500-93-93, שלמה פולק יענה לכם, אנחנו נצא להפסקה, ומיד מיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
מספר הטלפון שלנו לכם הוא 03-500-93-93. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
שלום, ערב טוב.
בבקשה.
בבית חנה מירושלים. תיתי לשאול משהו, זה לא שייך לי, אבל בכל זאת, כי הם לא יעשו את זה. יש לי חברה, היא לא חברה, היא, אנחנו לב לאחים הולכים לקירוב, אז זה אחד המשפחות. ואז, יש לה ילד בן 11, משהו כזה, והוא חווה הרבה בעיות בתלמודי תורה. תלמוד תורה אחד, לא מצחן בעיניו, תלמוד תורה שני, בסוף לקחו אותו מטעם הסוציאליים, לקחו אותו לפנימיות. פנימיה הראשונה הוא לא רצה. הוא הגיע הביתה, והוא ברח. הוא ברח מהפנימיה. הוא לא הגיע סתם. ישב, ואנחנו ישבנו יום אחד, בשבוע הולכים, ודופקים בדלת, ופותחים את הדלת. שוטר ושוטרת. הבן אדם הקטן, הילד בן אחד צריך להחליף צבעים בפנים. למה אתה לא פה? למה ברחת מה... ושלחו לו, לא פחות ולא יותר שוטר, שוטרת חסרי נימוס.
רגע,
חסרי...
זה קרה בזמן שאת היית אצלהם בהתנדבות? באת לעזור בבית?
כן, כן, באתי אליהם.
זאת אומרת, באת לעזור בבית, הילד בעצם יצא מהפנימיה, חזר הביתה, ופתאום כן. הגיעו שוטר ושוטרת.
הוא לא יצא מהפנימיה, הוא ברח.
ברח להם.
ואז השוטר, אנחנו באים מטעם לב לחם, אז אני רואה שוטרת, וכולנו הבנו, אבא, האמא, ואנחנו, שקורה פה משהו, ואני לא יודעת, זה היה חדש בשבילי, פתאום הילד מחליף צבעים. אומרים לו, למה ברחת מהפנימיה? הוא אומר, לא טוב לי, מציקים לי. הוא אמר מילה כזאת, מציקים לי, לא טוב לי, לא טוב לי, ואני לא יודעת מה עוד. המשיכו, טוב, לקחו אותו, לקחו את הילד באותו רגע, זה האסון הכי גדול בעולם. שוטר ושוטר, האבא ירד איתו, תבוא, בוא תבוא, ליוו אותו, את הילד לאוטו של המשטרה, ולקחו אותו, החזירו אותו לפנימיה, בצורה נוראית, זה היום ששוטר, ילד בן 11, זהו. מאז הוא המשיך עוד כמה זמן, אחרי זה הוא ברח, הוא לא רצה יותר, החליפו לו פנימיה, ועכשיו אני רוצה לגעת, שהוא הכי חשוב, הוא ברח מהפנימיה החדשה, עכשיו הוא בבית כמה חודשים, מאלול שהתחילו ללמוד, ועכשיו המצב חמור. עכשיו הוא מבוהל, הוא לא הולך לשום בית ספר, לשום תלמוד תורה, לשום פנימיה, וההורים לא יודעים מה לעשות, ואני, גם כן, אני לא יודעת מה עושים, אמרתי לה, תסביר, הוא לא מוכן לשמוע שום דבר, הוא מבוהל, כל דפיקה בדלת, כל טלפון, הוא חושב שזה בשבילו, דופקים בדלת, יקחו אותו, הולך, מסתתר באיזה חדר, סוגר את עצמו, מצלצל בטלפון, אולי זה בשבילו. מה אפשר לעשות? אפשר להפנות את ההורים אליכם, לרב או משהו כזה?
קודם כל, ודאי שאפשר להפנות, ואנחנו עובדים גם עם משרדי רווחה בארץ, עובדים מולם. מה שכן, אני הייתי רוצה להבין, קצת משהו תמוע לי טיפה בסיפור הזה. הילד מה, רק בגלל שהוא לא הסתדר במסגרות, או שהוא על צו בית משפט, או שהוא עשה דברים פליליים?
לא, לא חס וחלילה. עד כמה שאני מכירה אותו. ילד טוב, הוא ילד טוב, אבל מציקים לו. המילה שהוא אמר, אני חוזרת עליה, מציקים לו. אני לא יודעת.
כן, אבל מלכתחילה, הורים לא ייתנו שיקחו את הילד שלהם מהבית, אם היחסים ביניהם הם מצוינים, רק בגלל שאין לילד מוסד לימודי. יש פה משהו יותר.
אין לי מושג, אני מדברתי איתה בטלפון, אמרתי, מה עם הילד? הוא בבית, מה קורה? אבל הוא לא ילמד, עד איפה נגיע? הוא מבוהל, גם הלב שלו כל הזמן קופץ, דפקים בדלת, הוא מבוהל. מצלצלים בטלפון, הוא מבוהל. יבוא, ייקחו אותו, ייקחו אותו. זה קודם כל יכול להביא אותו למצב של הפחד הזה, וזה מחלה חס וחלילה, זה משהו, זה נורא והיום. וחוץ מזה שהוא לא לומד עכשיו. אז אני אומר, עד איפה אנחנו נגיע? עד מתי הוא לא ילמד? עד מתי? תסדרי משהו, תדברי משהו, תעשי. אנחנו מדברים כל הזמן עם עובדת סוציאלית, עם זה, עם זה. בסוף הוא כרגע איננו בשום פנימיה, בשום בית ספר, תלמוד תורה, בשום דבר.
תקשיבי.
אני לא יודעת יותר מזה, זאת חייבת להגיד, אני לא יודעת יותר מזה. לא מגלים לי? אולי, אולי. אבל אני לא יודעת מה.
כן, אני מעריך שיש כאן עוד כמה פרטים קריטיים, שאולי אתה רק במסגרת התנדבות, אולי הם לא חשפו. תקשיבי מה אנחנו נעשה. אני נותן לך את המספר הטלפון האישי שלי. תקשרי את ההורים אליי כבר מחר, במשך, בוא נאמר, מאחת בצהריים שהתקשרו, ושיגידו לי שזה קשור לתוכנית, מה שדיברנו, ואני אראה מאיפה נוכל להתקדם איתם. בסדר?
אז אני רוצה להודיע שאני לא הודעתי להם, אני באתי עכשיו לצלצל, כי אמרתי, זו ההזדמנות, אני חייבת לדבר, אבל הם לא יודעים שאני מדברת, אולי הם בטיפול במישהו אחר, אני חייבת להגיד את זה.
קודם כל, כמובן, את בודקת איתם מראש, והיה והם מעוניינים בעזרה שלנו, את נותנת להם את הטלפון. בסדר, נותן לך את המספר האישי שלי,
405-400-2005
בסוף. 405-2000, מצוין, אני רואה שכבר זוכרים בעל פה. 405 2000.
בסדר, תודה רבה, תזכו לי מצוות, תודה רבה, כל טוב שמשל.
טוב, תודה רבה. ערב טוב למאזין שעל הקו, ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה, רב, כן, דבר שם שכוח על התוכנית, מרתקת, מעניינת. תודה רבה. מה רציתי לדבר עם רב, בקשר לנושא הזה של גיל ההתבגרות, תמיד מבקשים מההורים, תהיו ככה, תבינו אותם לקחת זכות. השאלה שלי, למה אין איזה משהו שאולי, אם הרב יכול אולי לתת את זה הדרכה, לדבר עם הילד גם, שמה להגיד לו, שאנחנו לא יכולים כל הזמן לדון אותו לקחת זכות, שהוא גם יבין אותנו. הוא גם, אנחנו, יש לנו את החיים שלנו, יש לנו את האמא עובדת, למשל יום שישי, אוקיי? עובדת כל היום קשה. ואבא, זה מספיק שהוא לא ישן, לא אכל, גם עלינו עובר מה שעובר. כאילו מבקשים רק מההורים, תדונו אותם לכף זכות, תבינו אותם, תדונו אותם לכף זכות, הם בגיל הטיפה 16, עובר עליהם.
תראה, מה שאתה אומר, קודם כל יש בזה המון 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 אמת. אני אסביר לך, כשאתה אומר, כל הזמן אומרים לנו ההורים, תעשו כך, תעשו כך, תעשו כך, אתה מתכוון לאותן פלטפורמות שפונות להורים. כדוגמה, תוכנית הרדיו, אולי אתה קורא מאמרים בעיתונים, אולי אתה קורא ספרים, כל זה פונה להורים. כשאתה פונה להורה, אתה בעצם אומר לו, מה בידיים שלך לעשות? אבל באמת, כשמגיעים אלינו למשרד לייעוץ, ואני יושב עם מתבגרים, או עם בחורים שככה עושים להורים שלהם מה שנקרא חיים לא קלים, אז שם כמובן וכמובן שאנחנו עושים תהליך של אימונים, ממש אימונים, מול הילד, בערך בפערים של פעם בשבוע, פעם בעשרה ימים, וממש מעודדים את הבחור, ונותנים לו מוטיבציה להתחיל לעבוד. אני אגיד לך אולי בשתי מילים את סוד העבודה עם אותם נערים. בדרך כלל כשאתה מגיע למישהו בגוף שלישי, יועץ אני מתכוון או יועצת, אז זה הרבה יותר קל. הילד משוחרר מכל, נקרא לזה, משקעי העבר, הסטיגמות, לא משנה, מוצדקות, לא מוצדקות, מול ההורים קשה לו כרגע. זה לא אומר שהוא צודק, אבל יש קושי. אז הרבה פעמים צד שלישי יכול לעזור, וזה לא משנה, גם אם האבא או האמא, הם היועצים הטובים ביותר בעולם. אבל הרבה פעמים גוף שלישי, מצד זה שהוא גוף שלישי, כבר יכול לעזור. כמו בייעוץ זוגי. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו עושים מול הבחור באותו רגע, זה אנחנו קוראים לזה שינוי של הפרשנות. מה הפרשנות של נער צעיר בימינו? על ההורים האלה מבוגרים, וזה, מה הם רוצים, מה זה? אתה אומר לו, רגע, אבל הם גידלו אותך, הם זה, הם רצו ילדים, מה אני החלטתי לבוא, הם רצו, הם, אתה מכיר את הדיבור הזה. אז מה שאנחנו עושים עם הילד זה קודם כל שינוי פרשנות. באמת היית רוצה שיקרה משהו להורים? באמת אתה כן, אתה מגדיר את עצמך כיהודי מאמין? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לך את ההורים הספציפיים האלה? ברוב המקרים הילדים אומרים כן. למה הוא נתן לך את ההתמודדות הזו מולם? למה כל כך קשה לך להסתדר איתם? יש כאן אתגר שאתה צריך לחבק אותו, שאתה צריך לעבוד עליו, שאתה צריך לצמוח ממנו. כשילד פתאום השתנה לו הפרשנות, ואומר ההורים שלי, כאילו להגיד לו שההורים שלו הם טובים, אני חי את המציאות. בהרבה מן התהליכים, זה בטח לא לתחילתו של תהליך.
אוקיי, אבל הרב, אני אומר, אנשי חינוך צריכים לתת את העבוד, לא צריכים להגיע לייעוץ, ודאי שברגע שיש מצבים צריך לבוא להתייעץ.
מסכים איתך, ב-100%, נכון?
אבל אנשי חינוך צריכים להגיד לילדים, ללמד את הנערים האלה, אבא אוהב אותך, אמא אוהבת אותך, להסביר להם שגם אנחנו עובר עלינו.
אני לא יודע, תראה, אני לא יכול לפתוח אותך את כל הנושא, לא הייתי אולי מנסח את זה כמו שאתה מנסח, אבל הכיוון שאתה אומר, אתה בעצם אומר, תשמע, באותן פלטפורמות שפונות להורים, אני מבין מה אני צריך לתקן כהורי. אבל אתם, המורים, הרבנים בישיבה קטנה, הרבנים בישיבה גדולה, כשאתם נותנים ועד לתלמידים, דברו איתם על מה הם צריכים לעשות. בזה אני מסכים איתך ב-100%?
וואו.
בזה אני מסכים איתך. מה אתה חושב שאם יעמוד רבי בישיבה קטנה? ויגיד, אתם צודקים, ההורים שלכם שייכים לדור אחר, הם גרועים, הם ממש לא בסדר, אבל בואו תמחלו להם, כי גם עליהם עובר משהו. זו לא גישה חינוכית. אבל הייתי אומר לילד, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ראה נתתי לפניך היום את החיים. החיים בהיה הידיעה פירושו של דבר, שלפני שנולדת, גזרו בדקדוק מדוקדק, מי יהיו ההורים שלך? מה יהיה הטבע שלהם? איפה תגורו? מה יהיה המצב הכלכלי של ההורים? האם הם יהיו קמצנים או פזרנים, נחמדים או מעצבנים? ומפה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, בני היקר, מתמודד, מתקדם ומתפתח. הייתי מדבר עם הבחור ומעודד אותו להתחיל לקבל את רצון השם ולהתחיל לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו ולחוות מזה סיפוק. דווקא מול ההורה המאתגר, נקרא לזה כך. אתה צודק ב-100%. אלו שעוסקים באותן פלטפורמות מול הבחורים צריכים לדבר עם הבחורים מה אתם צריכים לעשות. לא מה ההורים צריכים לעשות. זה ברור, מה השאלה בכלל?
ממש תודה רבה.
טוב. בסדר, תודה רבה גם לך. מתנצלים בפני המאזינים הנותרים שלא נוכל כבר להעלות אותם, כי אנחנו ממש בדקות האחרונות של התוכנית הזו. אז מאזינים יקרים, קחו דף ועט, תרשמו כמה מספרי טלפון שאתן לכם, כי הם יהיו לכם מאוד מאוד שימושיים. קודם כל אלו שרוצים להצטרף לסדנאות שלנו, סדנה שכבר התחילה בירושלים, עדיין אפשר עוד לקפוץ על הרכבת הזו, סדנה נוספת שתתחיל בעזרת השם בדרום, בנתיבות, בבית מהריץ, ברחוב שלום בונייך. הסדנה הזאת תחל תהיה בימי שני, ביוד ג' באדר א', נפתחת סדנה בנתיבות. הטלפון להרשמה לסדנה הוא 058, יש לכם שם מענה עכשיו, 058-603-5702. כמובן, כאמור, לסדנאות בירושלים ובנתיבות, 058-603-5702. אם אתם משתמשים בטלפון שיש בו את האפליקציה הירוקה, ואתם רוצים להצטרף לקבוצה מטעם אתגרים בחינוך, שבה תוכלו לקבל תכנים, הודעות, עדכונים, מאמרים, כל מיני דברים מעניינים, זה אומנם קבוצה מאוד שקטה, לא מטרידים שמה יותר מדי, כי זה הציוויון שהנחנו, אבל תוכלו להתעדכן ותמיד לקבל שם תכנים מעניינים, שילחו את המילה צרף לטלפון 058-680-8876. שילחו את המילה צרף ל-058-680-8876. בנוסף על כך, יש לנו מחסור חריף ביועצות תורניות, גם ביועצים אבל בעיקר ביועצות. אז כל מי שרוצה ללמוד אצלנו את הקורס המקיף הנפלא שנקרא יסודות החינוך, קורס של 42 שעות פלוס חוברת ללמידה, זה מגיע בדיסק און קי, זה לימודים מרחוק משולבים עם מבחנים, עם עבודות גמר, ובסוף מקבלים תעודה לייעוץ תורני מאצלנו, מאתגרים בחינוך. או הורים שמעוניינים ללמוד את הקורס הרישיון לחנך, דיסק און קי שמגיע אליכם הביתה. הטלפון של אתגרים בחינוך הוא 077-405-2003. 077-405-2003. כמו כן, אם אתם מנהלים של קהילות ואתם רוצים לעשות שבת לקהילה שלכם איתי ביחד עם הרצאות חינוך, אם אתם רוצים בבתי ספר מעוניינים לעשות ערב הורים, ערב הכשרה למחנכים, למורים, למורות, לגננות, תוכלו ליצור איתנו קשר ב-077-405-2003. ומספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות בשעות הערב בין 10 ל-12 בלילה, 058-405-2000. אני מקווה שלא המסתי עליכם יותר מדי מספר הטלפון, אבל ככל שהפעילות היא מגוונת, כך גם המספרים. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לשלמה פולק המפיק, לבצלאל כהני ידידנו מעלה התוכניות, בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. המשך האזנה הרבה.
מאמינים לי שהוא עושכו כביסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים.